ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 698 ימים, 48 חטופים, בהם חטופה אחת עדיין בגיהנום בעזה. בסוף השבוע הזה נציין 700 ימים, גם המספר הזה בלתי נתפס. איש לא תיאר לעצמו שישראל תגיע למספר הלא הגיוני הזה. איש לא תיאר לעצמו שכמעט אחרי שנתיים לא תקום ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה היה רוצה לבחור את חברי הוועדה בעצמו, לא יקרה. לכן נרחיק לוועדה ממשלתית מין פטנט שכזה שיאפשר לו למנות את חבריה. בינתיים אחת המשפחות מתפשטת, והבוקר במהלך ההפגנות מוחים הבעירו צמיגים ושרפו רכב, לא לגיטימי. בינתיים מבקר המדינה מפרסם היום דוח חמור על הכשלים במלחמה בתחום האזרחי ומכוון ישירות לנתניהו, סמוטריץ' וגלנט. המבקר מתניהו אנגלמן, כמו שאף פעם לא שמעתם על ההתנערות שלו מאחריות רק מתחילת מלחמת 7 באוקטובר, אלא שנים אחורה. איפה היו כולם? למה במשך 17 שנים הממשלה לא השלימה את הפעולות לטיפול בעורף בשעת חירום? למה הקבינט החברתי-כלכלי קיים רק 5 פגישות במהלך שנה שלמה? למה פורום המנכ"לים של משרדי הממשלה קיבל 0 החלטות, 0, כלום ושום דבר, וזה הפורום שאמור להוציא לפועל את ההחלטות של הקבינט למשל? ולמה בשורה התחתונה אין גוף שאחראי לניהול הטיפול בעורף? ישראל לא ממוגנת ברובה, ישראל לא ערוכה למלחמות. את התוצאה הכי חמורה ראינו במלחמת ישראל-איראן. הערכה שלנו, כלום לא ישתנה. לפחות ועדת חקירה ממלכתית שתקום, גם זה בספק גדול. מיד על דוח המבקר נדבר עם דגנית שי, מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי הממשלה, ועם חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה מיש עתיד, וגם הפרופסור מנואל טרכטנברג לקראת קיצוצים נוספים. המשק, הוא אומר, מתנהל כאילו מדובר בכלכלת בחירות. נדבר איתו. וירידה נוספת בעסקאות הנדלן לעומת הרבעון המקביל של 2024. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? הכל אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, מחאות משפחות החטופים החלו הבוקר ב-6:29 בדיוק. במקביל, גם ועדת החוץ והביטחון דנה היום במתווה חוק הגיוס שאמור לנסח היושב ראש בועז ביסמוט. אופיר ברסלבסקי, אבא של רום, החטוף במצב קשה מאוד, מטיח בביסמוט האשמות קשות.
שנתיים הם יושבים פה וכלום, כלום! מתעללים בנו, בהם, אנחנו מלא. מתעללים, תראה איך הוא גוסס, תראה. חודש עבר, מעניין מישהו? זה קרה במשמרת שלכם. אתם אשמים, אתם כל היום אשמים. הרמטכ"ל הזה, הגבר היחיד זה הרמטכ"ל שמנסה לעשות משהו. תתביישו לכם.
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מנה הבוקר את כישלי מלחמת 7 באוקטובר עם פרסום הדוח שלו.
הביקורת שאנו מפרסמים היום חושפת מחדל מתמשך. במשך יותר מ-17 שנים לא פעלה הממשלה למנות גוף אחראי לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא קידם את הנושא ב-13 שנות שלטונו המצטברות. את המחיר של המחדל המתמשך הזה שילמו תושבי המדינה, אשר נזקקו נואשות לטיפול גופי הממשלה במלחמה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא מימש את סמכויותיו לטפל בהיבטים האזרחיים של המלחמה. השר כשל בהקמת מרכז שליטה אזרחי ומיעט להפעיל את הקבינט הכלכלי-חברתי בראשותו. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט וקודמיו לא הסדירו במשך שנים את מעמדם של רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף.
כך מבקר המדינה. מיד נרחיב בנושא. הרבנים הראשיים, זו ידיעה לסיום, דוחים את בקשתו של שר החקלאות אבי דיכטר לאפשר חליבה במהלך החגים בידי עובדים לא יהודים במטרה למנוע מחסור בחלב אחרי החגים. עד כאן הכותרות. עכשיו אנחנו אומרים שלום לדגנית שי, דגנית מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות השלטון. קודם כל שלום דגנית.
שלום.
שלום, שלום, תודה שאת איתנו. אנחנו מדברים על דוח המבקר, ואני אתן רק את הכותרת שבמשך יותר מ-17 שנים הממשלה או ממשלות לדורותיהן לא השלימו את הפעולות להסדרת הסמכויות לניהול הטיפול בעורף בשעת חירום, ואנחנו כולנו יודעים שאנחנו במצב גרוע ביותר. בואי בבקשה, אם את יכולה למנות לנו כמה מהליקויים העיקריים שהמבקר מצא.
אוקיי, אז אני אציין את עמוד השדרה של הדוח. הדוח הזה הוא דוח רחב, יש בו הרבה מאוד ממצאים, אבל בואי נדבר על עמוד השדרה שלו.
בבקשה.
אז קודם כל אנחנו מדברים על מערכה אזרחית. לצד מערכה צבאית יש גם מערכה אזרחית, ואנחנו בדקנו את המערכה האזרחית בשלבים הראשונים של המלחמה. זאת אומרת, בדקנו את הפעולה הממשלתית בכל ההיבטים האזרחיים של הטיפול בעורף. מטיפול במפונים לאורך חודשי המלחמה, דרך סיוע לעסקים שנפגעו, מיגון מבנים, מחסור בעובדים, טיפול פסיכולוגי ועוד היבטים רבים אחרים. השורה התחתונה של הדוח היא שבשעתה הקשה של מדינת ישראל, הטיפול הממשלתי בעורף היה חלש ולקוי. והדבר הוא, כפי שאמרת, בשל מחדל חמור ומתמשך של ממשלות ישראל, רובן בראשות ראש הממשלה נתניהו.
בואי נמנה כמה מהלקויות הקשות ביותר שהמבקר ואתם מצאתם.
אוקיי, אז אחד הלקחים המרכזיים של מלחמת יום כיפור, שצריך להיות גורם מתכלל לטיפול בעורף, צריך מישהו שמנהל את העורף בשעת חירום. כיוון שהדבר הזה לא נעשה במשך 17 שנים, ממלחמת לבנון השנייה עד פרוץ חרבות ברזל, הממשלה ניסתה לייצר יש מאין. עם תחילת המלחמה. היא לא הצליחה. עכשיו, מה היא ניסתה לעשות? קודם כל, היא הטילה את המשימה הזאת על הקבינט החברתי-כלכלי בראשות שר האוצר סמוטריץ', והטילה עליו גם להקים מרכז שליטה אזרחי. אתם שמעתם הקלטה, הניסיון הזה כשל, הניסיון הזה נפל.
בואי נגיד יותר מזה, כמה פעמים במהלך שנה הקבינט החברתי-כלכלי התכנס?
ספורות. ואין כמעט החלטות.
חמש פעמים וכלום, אפס.
אין כמעט החלטות.
אוקיי.
זאת אומרת, בטח לא החלטות לעניינים האלה.
שום דבר אופרטיבי. הלאה, בואי נתקדם.
עכשיו, אמצעי נוסף שעמד לרשות הממשלה הוא פורום מנכלים של משרדי ממשלה, בראשות מנכל משרד ראש הממשלה, שאגב זה מנגנון שגם השתמשו בו בעבר,
נכון.
ובהצלחה.
נכון, בתקופה של רבין. נכון, לגמרי.
ופשוט הפורום הזה מקבל החלטות משותפות, ואז כל מנכ״ל הולך למשרדו ומיישם אותן בגזרה שלו. העניין הוא שהפורום הזה התכנס בתחילת המלחמה, אפילו בתדירות גבוהה, אבל הוא לא קיבל החלטות.
כלומר, וכבר... רגע, מי שאמור לתכלל את כל הסיפור הזה, זה בעצם מנכ״ל משרד ראש הממשלה שלא עשה את העבודה, על פי ממצאי המבקר, ומה שעשיתם, העבודה שמצאתם.
נכון, הוא מנהל את הפורום הזה מבלי שהפורום הזה מקבל החלטות. בעצם יש פה החמצה של התרומה העיקרית שהפורום הזה יכול להביא.
אוקיי.
אז גם זה נפל.
אוקיי, דבר נוסף.
עכשיו, הדבר השלישי הוא בעצם גופי החירום הרגילים שלנו. רשות חירום לאומית, נכון, רחל, פיקוד העורף, הם פועלים במסגרת משרד הביטחון, אבל במשך שנים לא הסדירו את הסמכויות שלהם, ואז בשעת חירום הפעילות שלהם לא נותנת מענה לכלל הצרכים של העורף.
אז למה הם קיימים? הרי אנחנו סומכים על רחל, סומכים על כל הגופים האלה שהזכרת, אז מה הם, איפה הם? לאן הם הלכו?
רחל שהיא רשות חירום לאומית, היא הכל חוץ מרשות חירום לאומית, היא היום קטנה, היא דלה, יש לה מעט מאוד סמכויות, היא בטח לא יכולה לתת מענה בחירום.
מישהו הקטין אותה בכוונת מכוון, מה שנקרא? מישהו רצה שהיא תהיה קטנה ולא חיונית וחשובה?
תראי, אנחנו מתארים בעצם שנים רבות כהונה של כמה וכמה שרי ביטחון, שעשו כל מיני סוגים של הסדרות בתוך משרד הביטחון, שהתוצאה שלהם זה שרחל בעצם הלכה והצטמצמה. אוקיי, וזה גוף שהיום הוא עובד אולי יותר כיחידת מטה, אבל הוא בטח לא יכול לקחת את המקל בשעת חירום ולנהל את הטיפול בעורף. אין לו שום סיכוי, לא מכיוון הגודל וגם לא מבחינת הסמכויות שניתנו לו.
תגידי, הייתה למשל סוגיה לאור הכישלונות האלה הגדולים, למשל של רחל ושעוד גופים שאמורים לעבוד, אולי צריך לסגור אותם בכלל ולעשות מין רוויזיה ותכלול מחדש של כל הסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שהמלחמות מתנהלות בעורף.
תראי, בעיית השורש פה היא שאין גורם מתכלל לעורף. אין גורם שמתכלל את הטיפול בעורף. אוקיי, יש לנו כל מיני איים קטנים כאלה, גוף פה, גוף שם, לכל מיני צרכים. גופים מאוד חשובים, אבל לכל מיני צרכים. אבל אין את הגורם שמתכלל, ובלבנון השנייה זה נאמר מאוד מאוד חזק. אמרו, זה לא רק המערכה הצבאית, זאת גם המערכה האזרחית, וגם את המערכה האזרחית צריך לנהל.
תגידי רגע.
כל אחד עכשיו... פועל בגזרתו, זה פשוט לא מספיק.
יפה, עכשיו דגנית שי, אני רוצה לשאול אותך מה עם פיקוד העורף. עכשיו, זה צבאי, ואני יודעת שהמבקר גם, ולא ניכנס עכשיו לעניין הזה, מתערב גם בנושאים הצבאיים. האם פיקוד העורף, למשל, אני מניחה שאת יודעת אולי לענות לי על זה, תפקד, או איך הוא תפקד במהלך, או מתפקד עדיין במהלך השנתיים האלה כמעט?
תראי, פיקוד העורף יש לו תפקיד מאוד חשוב בהיערכות לחירום, בעיקר מול הרשויות המקומיות. כשפרצה המלחמה, בגלל שאין גוף מתכלל, הטילו על רחל ובסיוע של פיקוד העורף לתת מענה גם לסוגיות אזרחיות במהלך המלחמה, במרכזי מפונים וכו'. אבל פה אתה צריך פה גם סמכויות. אוקיי, ושני הגופים האלה, הם יכולים לפעול, אבל אין להם סמכויות, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אין להם סמכויות להורות למשרדי ממשלה מסוימים, ברור. שכרגע פועלים פחות טוב, תפעלו. כן. אוקיי, זה החסר פה. אוקיי. אז בגזרה שלהם הם פועלים, אבל לא במה שאנחנו מחפשים.
הבנתי. עכשיו, אני אשאל לך עוד שאלה, הרי אלמלא הגופים האזרחיים והמתנדבים שקמו, אנחנו היינו נראים נורא והיום עוד הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו נראים. האם לזה אתם מתייחסים בדוח?
אז קודם כל אני חייבת להגיד שיש ביקורת אחרת של משרד מבקר המדינה שעוסקת בנושא הזה ונגיע אליה. אנחנו היום מביאים את בעיית השורש, שכתוצאה מבעיית השורש הזאת היו הרבה מאוד כשלים שבהם יעסקו הדוחות הבאים. אבל זה ברור שאיפה שהמדינה לא נכנסת, אז נכנסים גופים אחרים.
כן, והשאלה אוקיי, אם צריך לתת להם איזה ציון לשבח. לפחות.
אז יש ביקורת שעוסקת בזה, הדוח יפורסם, אני מניחה, בחודשים הקרובים, והוא יתאר את התמונה בכללותה.
טוב, עכשיו בואי לסיום, תגידי, מה עושים עם כל הנתונים האיומים האלה?
רגע, אז קודם כל אני רוצה לדבר על סוגיית האחריות, כי אני חושבת שהדוח הזה שם מאוד מאוד חזק את סוגיית האחריות האישית, עם שמות וכולי.
ראש הממשלה, שר הביטחון לשעבר גלנט, ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי.
ושר האוצר סמוטריץ', כמובן. כל אחד כמובן בגזרתו, כן. אבל בראש ובראשונה ראש הממשלה, שבמשך 13 מ-17 השנים שבין שתי המלחמות עליהן דיברנו, הוא היה ראש הממשלה, זאת אומרת, הוא לא היה את הפוטנציאל הכי משמעותי לקדם את הנושא הזה שלא קודם.
כן.
עכשיו עם פנים קדימה, אוקיי, אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, בוודאי שאסור לבזבז זמן, ולכן אנחנו אומרים שהדרג המדיני הוא בפרט ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון, צריכים לפעול לאלתר כדי לבסס מערך ניהול ממשלתי, כולל ואיכותי, כדי שנהיה ערוכים הרבה יותר טוב לאירועי חירום בעתיד.
טוב, דגנית שי, מה שנקרא תם ולא נשלם, חמור מאוד, וכולנו חווינו את זה בצורה הקשה מיותר מפחות, אבל טוב שהדוח הזה נכתב, אני מקווה שיעשו עם זה משהו, באמת, כי זה מאוד מאוד חשוב, מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי הממשלה, מוסדות שלטון, תודה רבה דגנית שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה. שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, יש עתיד, לשעבר יו"ר הכנסת, שלום מיקי לוי. שלום תודה שלום. שאתה איתנו, שלום שלום. שלום. אתה יודע מה אני רוצה לשאול אותך, האם הופתעת מממצאי הדוח של המבקר?
ממש לא. הניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך המלחמה לא לקה בחסר, הוא לא היה קיים. אילולי הארגונים האזרחיים שלקחו יוזמה כזו או אחרת, כולל השלמות ציוד צבאי, כולל טיפול באוכלוסייה, הקריסה והכאוס היו טוטליים לחלוטין.
תשמע, זו הייתה השאלה האחרונה ששאלתי את דגנית שי ממשרד המבקר, מי שאחראית על הדוח הזה, והיא אמרה לי שלגבי ארגונים אזרחיים, כי הם עשו, הם באמת עשו עבודה מדהימה, לגבי זה יבוא דוח שממש בהכנות עכשיו, ואני מניחה שהוא יצא עוד כמה שבועות, אולי טיפה יותר. אבל לעצם העניין, תראה, מתוך 17 שנים שהמבקר מתייחס אליהם, 13 שנים היה בשלטון ראש הממשלה נתניהו, ועדת חקירה ממלכתית אין. וכשאתה רואה שהוא 13 שנים מתוך 17 יושב על הכיסא וכלום לא קורה, אז אתה מבין שהוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית?
בוודאי, הדוח בהחלט חמור מאוד, הדוח מפנה בהחלט אצבע מאשימה לראש הממשלה, מנכ״ל משרדו יוסי שלי ושר האוצר סמוטריץ'. השאלה המרכזית היא האם באמת...
אגב, גם לשר הביטחון גלנט, שר הביטחון לשעבר.
נכון, וגם לשר הביטחון גלנט, ולעוד כמה אישים ברשות החירום הלאומית, ועוד. אני אומר שבמשך 17 שנים הממשלה לא מצאה לנכון להסדיר את הפעולות ואת הסמכויות לטיפול וניהול העורף, וזה מה שקיבלנו.
ממשלות, נכון, כי זה מתחיל ממלחמת לבנון השנייה, ואנחנו יודעים בדיוק שכל המלחמות מתנהלות על גבינו בעורף, ושום דבר, כלום. קבינט חברתי, כלכלי, לא מתכנס 5 פעמים ולא מגיע לשום מסקנה.
נכון.
אפס. מי שאמור לתכלל את כל הסיפור הזה, יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, לא עושה עם זה שום דבר. אפס. מה, האם הממצאים האלה לגבי המבוקרים צריכים להסיק או להביא למסקנות אישיות?
אחת הבעיות של מבקר המדינה, שהוא אומר, אוקיי, אתה נושא באחריות, אתה אשם, אתה לא עשית, לא עשית, ובשורה תחתונה הוא לא אומר באיזה עונש היסה או תיסה אותה אישיות.
מה אתה חושב?
ביתה,
מה אתה חושב?
תראו, אני אומר לך שהכשלים פה הם זועקים לשמיים. מי שקורא את הדוח הזה אומר, לא מאמין שאנחנו מדינה מתקדמת.
אנחנו לא, שאמר, אז אני אגיד לך, אנחנו לא. עכשיו רגע, אני רוצה להשמיע...
אחרי שאמרתי כל זה, אני אומר לך שאני לא מתלהב, בלשון המטלה, מדובר בדוח חמור ככל שיהיה בתחום האזרחי. המבחן האמיתי של מבקר המדינה הינו בדוח האחריות של הדרג המדיני לאירועי הטבח של השבעה לאוקטובר.
אוקיי, חכה רגע, רגע. אני רוצה להשמיע לך דברים שאתה אמרת, שמתייחסים לראש הממשלה בנימין נתניהו. בוא נשמע.
אדוני ראש הממשלה, אני אשלח מכתב נוסף. אתה נזכר בתוך מבקר המדינה כנושא באחריות מפאת כבודך כראש ממשלה. אל תכריח אותי כיושב ראש הוועדה להוציא לך צו הבאה לבוא ולהסביר.
כן, היום אמרת את זה, נכון?
חד משמעי, אמרתי את זה היום, לדוח הקודם שהיה מונח על שולחן הוועדה שדנתי בו היום, הייתי מאוד מנומס, הוצאתי מכתב לראש הממשלה שבו אמרתי לו, תגיד מתי נוח לך הוועדה, אני נתאים את עצמנו אליך, אתה ראש ממשלה מאוד מאוד עסוק במגוון עיסוקים, בתי משפט, מלחמה ועוד כהנה וכהנה, אני אתאים את עצמי, לא הגיבו, אפילו... אחרונת המזכירות במשרדו של ראש הממשלה.
שום דבר לא מתייחסים. ואם הוא לא יגיע, אז מה?
תראי, הסמכות של יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה היא להוציא צו הבאה. עודה על האמת, אין לי רוב בוועדה. לאופוזיציה אין רוב בוועדה, למרות שהוועדה נמצאת בראשותי.
בדיוק.
יש לה קואליציה, והם יכולים להכשיל אותי. אבל עצם העיסוק בהוצאת צו הבאה לראש ממשלה, ששוטרים אמורים להידפק על דלת משרדו, רק זה כשלעצמו, אם אני אקיים דיון, שיקח שעות, וכולם יגידו את דעתם, רק זה כשלעצמו, לא יהיה לכבודו של ראש הממשלה.
לא, אבל זה נכון, אבל מה שווה האיום הזה? הוא כבר שומע, אתה יודע, כבר מבקרים אותו מכל הכיוונים, מימין, משמאל, מהאמצע, הוא רגיל לזה, אז בסדר, עוד אחד אמר.
ולכן אני אומר רק ועדת חקירה ממלכתית, כל המצאה הזו של ראש הממשלה שנולדה אתמול שלשום על ועדת חקירה ממשלתית, זה טעו ובואו, זה לא יקרה, אני קורא אגב... לכל אלה שיוזמנו אם תקום ועדת חקירה כזו, פשוט לא להגיע אליה, אלא שום סמכות, היא לא יכולה לעשות שום דבר. אנחנו נלחם באמת כדי שתהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית.
אגב, גם אולמרט מינה ועדת חקירה ממשלתית אם אני לא טועה, נכון?
כהנה וכהנה, אבל כן. תלוי, זה האירועי השבעה באוקטובר, הטבח באמת הגדול ביותר והחמור ביותר שראה מאז קום המדינה, מישהו מעלה בדעתו שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית?
איך אתה מסביר את זה, חבר הכנסת מיקי לוי, שלגבי הרוגלות, ראש הממשלה ממש זעק וצעק, עד שהוא התיישב על כיסא ראש הממשלה, צריך ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, מיד וכולם נהו אחריו, ואיך שהוא התיישב על הכיסא, היום כשמדברים על ועדת חקירה בטרגדיה הכי גדולה שהייתה פה, שום דבר וכלום, והוא רוצה למנות את החברים של הוועדה הממשלתית. מה הולך פה?
זה פשוט לא יאומן, הטיעונים שלו לפני והטיעונים שלו אחרי ועדת חקירה ממשלתית לא תגיע לחקר האמת, הסמכויות שלהם שונות לחלוטין. אפילו הצעתו של הדסי לבוא ולהגיד, אוקיי, גם נשיא בית המשפט העליון וגם המשנה, הם ימנו בצוותא את החברים באותה ועדה. אנחנו רואים את שר המשפטים בורח מקבלת האחריות, אינו מכיר בנשיא בית המשפט העליון. אותו דבר אחריו גם ראש הממשלה וגם חלק גדול מן השרים. זוהי בושה וחרפה, זו ממשלה רעה שצריכה ללכת הביתה. אבל עוד מילה אחת למבקר המדינה. אני דיברתי עם קצינים בכירים. המבחן האמיתי של המבקר, ובשלב זה, אישרו לו כנראה לבדוק את זה. אני לא יודע מה האפשרויות, איזה מקצועיות הוא יכול להגיד, אבל נניח, אך האם מבקר המדינה יבדוק את האחריות של הדרג המדיני לאירועי הטבח של השבעה באוקטובר? האם האחריות תוטל רק על הדרג הביטחוני בלבד, דהיינו צבא שבק, או גם על הדרג המדיני?
אז מה אתה אומר? אבל אני רוצה לשאול אותך, האם זה שעכשיו הוא כותב כתב אישום כל כך חריף כנגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר וסמוטריץ' וכו', האם זה כאילו מנקה אותו מלבוא ולשטוח את האשמות שלו כלפי כל המערכה כולה של השבעה באוקטובר?
המבחן האמיתי של מבקר המדינה הינו בדוח האחריות של הדרג הצבאי והדרג המדיני על השבעה באוקטובר. אם הוא יוציא את הדרג המדיני בהערות של מה בכך, הדוח הוא לא שווה אפילו את הנייר שנכתב עליו. אנחנו נצטרך להמתין ולראות.
Okay.
זה המבחן האמיתי של מבקר המדינה. נפגשתי עם מספר קצינים בכירים מאוד. עצם זה שמבקר המדינה הכין טיוטה ושלח להם אותה לתגובה מבלי שדיבר איתם מלכתחילה, זה אומר דרשני. הם אמרו, אנחנו מאוד מאוד מודאגים, מאוד מודאגים, יש לנו חשד כבד בלב שמבקר המדינה יטיל עלינו את כל האחריות על הטבח הנורא הזה.
אוקיי, ואני לא ארחיב בעניין הזה. בוא לסיום, אני רוצה לשאול אותך על עזה, חבר הכנסת מיקי לוי, לאן זה הולך? האם זה הולך לכיבוש והשתלטות על הרצועה ושליטה ביטחונית, כמו שהרמטכ"ל הזהיר שלשום בקבינט המורחב?
אני חושש מאוד מכל המערכה הזו בעזה. גם התוכנית היא לא תוכנית סדורה. הצבא אמר, ייקח הרבה שנים, תסתכלו מה יקרה לכלכלה, הכל יתרסק, מה יקרה למעמדנו בעולם, הכל יתרסק. אני כבר אמרתי לפני שנה וחצי, הרי היינו בעזה, הנפנו את הדגל בכיכר פלסטין, מה אנחנו עושים עוד הפעם? צריך להיות מספיק אמיץ, והאמריקאים לא ישחררו לנו חבל עד אין סוף, ולהגיד, אני עוצר את המלחמה. הדבר החשוב ביותר, ישראל צריכה לעסוק רק בהחזרת החטופים ובהורדת הנטל על הציבור המשרת. כיבוש עזה הוא רעיון רע, נשלם מחיר דמים, חטופים יירצחו וחיילים יהרגו. אני אומר
לך, זה לא
במקום, אחרי שנתיים.
חס וחלילה, והאם צריך ללכת לעסקה חלקית, אם זה מה שאפשרי עכשיו, כמו שהרמטכ"ל אמר, או ללכת לכיבוש, השתלטות, ורק בכוח הצבאי, חמאס אולי יתלה דגל לבן, ואז יהיה לכולנו מזור באמת.
אולי, לא יתלה דגל לבן, כי אי אפשר בשיטה הזו להכניע ארגון כמו החמאס, ולכן היה צריך להחזיר את כל חטופינו הביתה מזמן. אם ניתן עכשיו להחזיר חצי מהם, להחזיר מיד חצי מהם. יש לנו צבא של גיבורים, קצינים וחיילים באמת בלתי רגילים. ברגע שחמאס יפר, אפשר לעשות את זה. עכשיו אנחנו מסכנים את חייהם של החטופים שירצחו, ואת חייהם של אותם חיילים שישתתפו במבצע הזה.
טוב, אנחנו נסיים כאן. חבר הכנסת מיקי לוי, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, יש עתיד, תודה. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב. קודם כל שלום ותודה שאתה איתנו.
שלום וברכה.
שלום. תראה, אני יודעת שאתה הולך להשתתף בוועידת העתיד, אני בכוונה אומרת, ועידת העתיד של המדינה, של האוניברסיטה הפתוחה, ואני רוצה לשאול אותך לגבי עתידנו, עד כמה אתה מודאג לגבי עתידנו הכלכלי, ובכלל, גם כשאתה קורא את דוח מבקר המדינה היום על המצב של העורף, וגם כשאתה יודע את המצב הכלכלי והפריצה התקציבית, שעוד מעט תהיה כבר אולי פעם רביעית, איך זה מתנהל לדעתך?
אני מודאג מאוד כמובן, אני חושב שרוב אזרחי ישראל מודאגים עד מאוד, וכשאנחנו מסתכלים 360 מעלות על כל התחומים, הביטחוני, המדיני, הכלכלי, החברתי, המעמדנו בעולם, והכל קשור לכל, כן, יש מקום לדאגה רבה, אבל לא רק כלפי העתיד, המצב הנוכחי הוא כבר מספיק אינדיקטיבי של מה שקורה כיום ושל הבאות. גם בפן הכלכלי, אנחנו חיים במין אשליה אופטית שלכאורה, ואנחנו גם שומעים את זה מהחלונות הגבוהים, לכאורה מצב המשק לא רע, כן, האבטלה נמוכה, שוק ההון חוגג, השקל חזק, מה אתם באים ומקלקלים?
נכון, 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 לגמרי, ועדיין חברות דירוג האשראי עוד לא צפצפו, ועוד לא הורידו אותנו עוד יותר, ובואו נקווה שזה יישאר ככה, אבל, יש אבל.
אבל גדול מאוד. אז ראשית כל, אנחנו עוד לא התחלנו לשלם את מחיר המלחמה, מהסיבה פשוטה שהמלחמה הממושכת הזאת עוד מעט שנתיים, כן, מתממנת על ידי לקיחת הלוואות. מדינת ישראל לקחה על עצמה ולוקחת יותר ויותר הלוואות, ממי? בעיקר מאיתנו, מהציבור הרחב, כי החוף הממשלתי הולך וגדל. אוקיי?
אני חושב שהציבור, אנחנו... הציבור התחיל להרגיש את זה, אתה חושב שכן?
ברור, כן. תראי, אנחנו, קודם כל, כבר מתחילת השנה הזאת, אנחנו משלמים יותר מיסים, אולי שכחנו את זה, אתה יודע, כי כל פעם אנחנו במילואים, אז זה משקיח את, את מה שקורה בכיס.
כן.
אבל בהחלט כן, אבל זה בקטנה, אנחנו, תראו, אני רוצה פה לציין משהו שהציבור אולי לא מודע. התהליך של גיבוש תקציב המדינה ל-2026 עוד לא התחיל. אוקיי? למה לא התחיל? אני חושב שהממשלה הזאת לא רוצה להעביר תקציב ל-2026, כי הם יודעים מיטב שבתקציב הבא כן יבוא לידי ביטוי, תבוא לידי ביטוי העלות האמיתית של המלחמה הזאת, ויבואו גזרות קשות מאוד, והם לא רוצים לקחת אחריות על כך. אוקיי? בינתיים אנחנו במין אשליה. אבל האשליה הזאת היא כבר נותנת את אותותיה. ואני רוצה להגיד כאן...
בוא נזכיר את העלויות של ה-25 מיליארד שקלים, שזה עלות המבצע לכיבוש עזה. כלומר, את זה צריך לשים על השולחן, ואנחנו מדברים על זה הרבה. זה הרבה מאוד כסף.
כן, אבל אני רוצה לציין שמעבר לסכום הזה, יש משהו לא פחות חשוב, לדעתי הרבה יותר חשוב, שיש לו משמעויות כלכליות אדירות, וזה השחיקה של האנושית, השחיקה של המילואימניקים, השחיקה של המשפחות שלהם, של הנשים שלהם. ומה זה אומר? זה בעצם שחיקה של המשאב העיקרי שיש למדינת ישראל, שזה הון אנושי משובח. זה מה שיש לנו. מה זה כלכלת ישראל? במילה אחת, אנחנו מוכרים שכל וקונים את כל היתר. ואם אנחנו פוגעים בזה, אנחנו פגענו בליבה של כלכלת ישראל.
ואנחנו כבר פוגעים בזה?
בוודאי, אין שום ספק בכך.
איך?
הדבר, מכיוון שהציבור הרלוונטי מוטש. אנחנו עכשיו, הנה, בימים האלה מתגייסים שוב פעם בצו 8, עשרות אלפי מילואימניקים. מי הם?
כן, 40,000, כן, ועוד 20,000.
כן, זה השדרה המרכזית של כוח האדם.
הציבור העובד, הציבור משלם המיסים. אוקיי, שורה תחתונה, פרופסור טרכטנברג, סליחה שאני קוטעת אותך, לאן אנחנו הולכים? לאן זה הולך?
לא למקום טוב, אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה.
מה צריך לעשות?
מה צריך לעצור? לעצור. צריך לעצור, בטרם יהיה בלתי אפשרי.
לעצור את המלחמה בעזה, זה מה שאתה אומר.
בוודאי, אין שום, תראה, הכלכלה היא בסופו של דבר פועל יוצא של מה שקורה ברמה הפוליטית, המדינית, הביטחונית. וכרגע יש רק דרך אחת להציל את עצמנו מעצמנו. וזה להפסיק עם המלחמה המתמשכת הזאת, לתן קץ, להחזיר את החטופים ולהתחיל לבנות מחדש מההריסות שאנחנו רואים לנגד עינינו.
אוקיי, פרופסור מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו שמענו, הקשבנו ושמענו, תודה רבה. שלום, שלום. עכשיו בורסה, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
טוב, איך אנחנו נראים היום, אחרי שאתמול היה יום אדום, אדום חזק?
שוק מתקן מאז עליות קלות של 0.5% פחות או יותר במדדים המובילים, כשמדד הבנקים מוביל פה את העליות ב-0.8. הדולר יציב יחסית על 3.37, אחרי שאתמול היינו כבר ב-3.39, מה שבעיקר משפיע עליו זה נושא הלחימה בעזה, ואם אנחנו עם הפנים פנימה או שאנחנו בנקודת עצירה, זה משפיע מאוד על המשקיעים בארץ. המון חוסר ודאות לגבי ההמשך, ווול סטריט היום בעליות שערים של כחצי אחוז פחות או יותר בהובלת סקטור, סקטור הטכנולוגיה שמוביל okay, היום את העליות.
כשאתה אומר את זה, אז אני תכף קופצת לגוגל, כי בית המשפט מכריע החלטה חיובית מאוד לגבי, נכון? בוא נכון, תסביר לנו.
נכון, חיכו כבר כמה שנים להחלטה של משרד המשפטים, בנושא מונופול החיפוש של גוגל, החרום, בית המשפט קבע שהיא תוכל להמשיך להחזיק את המנוע חיפוש של כרום, וגם כמובן לספק אותו לאפל, שמשתמשת במנוע הזה, דרך הספארי. הטענות לעונש קל יחסית, ומדובר באמת בעונש קל לגוגל, זה שהתחרות של ה-AI בכל מקרה תחדול אותה מלהיות מונופול בהמשך. וזהו, מניה מגיבה בעליות שערים חדות של 7%, שזה מאוד משמעותי לסקטור הטכנולוגיה בארצות הברית, וקצת הוריד את העננה לגבי המונופול של גוגל בכל מה שקשור למנוע חיפוש שכולנו מכירים.
כן, וליום שישי אנחנו מחכים לדוח התעסוקה, ובהתאם לזה גם הורדת ריבית, כן או לא, בארצות הברית, ואנחנו אולי נרוץ אחריהם.
כולנו בציפייה.
לגמרי. ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם. ארז, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו חזרנו כדי לסגור את השידור הזה של איפה הכסף, שעורכת יעל אלון ומפיק יואב כהן. מי שאחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, ירון זאבי ועמיתי דואק.